רגע, גלעד היה פה, בואו לחפש אותו, נראה לי.
גלעד לא, מצא אותי.
טוב, טוב. זה שם טוב. חוטף.
סליחה, סליחה. אני משום עברו, יש לי לא כבר גלעד.
אנחנו מדברים פה על דמות אב, על מסורת,
זה
אתה. יפה. זה בדיוק
הנקודה. זה בדיוק הנקודה שעליה.
זה בדיוק הנקודה. מה דיברנו שבוע שעבר?
בעצם עשיתי את המשל תורה וטוב.
טוב שכך. אני מדבר על מרחבים.
לא, לא, איזה מרחבים, לא בעניינים, רגע, רגע, התחלנו את השיעור, זה השיעור השני, כן, שיעור שעבר היה, פתחנו, לא זכרתי מה שיעור אחד או שניים,
היה אחד,
היה אחד, פתחנו, זה קוצנה, פתחנו את ענייני המסורת, פתחנו את ענייני המסורת בשאלת האורתודוקסיה, נכון?
גם,
לשחזר את העניין, דיברנו על התפיסה של עבר קבוע וסטטי שעובר כמו גוש, וממילא מעניק בלעדיות למי שאוחז בו על פני אחרים שטוענים לעבר הזה, וכל זה בתוך ההקשר של תורה שבעל פה, כי הכותרת שלנו היא תורה שבעל פה ומסורת. אז שבוע שעבר עוד לא דיברנו על המסורת, דיברנו על מושג של תורה שבעל פה, ונכנסנו לשאלה האם תורה שבעל פה היא בתפיסה הקלאסית הפשטנית, נגיד שתורה שבעל פה היא כמו התורה שבכתב, פשוט הוא עבר בעל פה ואחרי זה נכתבה, וממילא זה לא רלוונטי לשתיים ושאותם מאפיינים, או שהתורה של הפי איזשהו צד פתוח, צד היסטורי, צד דינמי, כל מיני אפשרות שמשתמשים במושג הזה בהקשר שלהם. ובתוך זה גם שאלה של איפה אנחנו עומדים בלימוד תורה ולימוד תורה של הפי, האם אנחנו בעמדת המקבלים או גם בעמדת המשתתפים. האם זה שהתורה של הפי הצד הפתוח אומר שגם אנחנו חלק ממנה באופן שהוא אקטיבי ולא רק פסיבי. בתוך זה התגלגלנו לשאלה של כמה למרות שמה שרציתי בעיקר להראות בשיעור הקודם זה שההשגה הנוקשה של התורה שבעל פה, כשל התורה כמשהו סגור שעובר קבוע מדור לדור בלי להשתנות, יש לנו איזו רתיעה ממנה מצד אחד, מצד שני נראה לי אנחנו עדיין לא לוקחים את האחריות על ההשלכות שיש לוויתור עליה, במובן של חוסר היכולת להתחייב לזה שהפירוש שלנו הוא הפירוש היחיד האפשרי, והעמדה האורתודוקסית הקלאסית שאומרת שהאורתודוקסיה זה הפירוש הנכון וכל השאר הפירושים כושלים. ברגע שאנחנו מבטרים על המושג של יסוד קבוע, אז אנחנו מבטרים גם על האפשרות להגיד שיש מישהו שאוחז ביסוד הקבוע והשאר מסלפים. אנחנו פתוחים לשאלות יותר גמישות של פרשנות, גבולות של פרשנות, דברים שנדבר עליהם בהמשך. היום אני רוצה רגע לשים כל הדיבורים של התורה שבעל פה והקביעות והזה בצד, ולהסתכל על מושג של המסורת עצמו, כמה שיעורים, שנקודה הראשונה שנתחיל אותה זה שאלה של מסורת וחירות, או מסורת ועצמיות, נגיד שתי דברים שאפשר לדבר עליהם. כי אפשר להגיש את המושג הזה של המסורת, ואיך שמתמשים בהיום, כל מיני סוגיות הוא עולה. אני רוצה ככה לנפות את זה מכל מיני כיוונים. כיוון שרציתי לפתוח איתו, כי נראה לי כיוון שהוא יחסית מתנגש, נמצא בנקודה שרלוונטית לנו, זה השאלה של מסורת מול עצמיות. אז יש לנו פרדף עם שני צדדים, ואנחנו ננסה להראות ויבור כל מיני ביטויים של עצמיות. חיפשתי כל מיני דברים, תהיות, איך לגשת לזה, אפשר להסתכל על כל מיני כיוונים. בסוף חיפשתי דברים שאני מרגיש שהם יותר נמצאים באזור שלנו, שאנחנו, יש לנו איזו רמה של מחויבות עליהם, ולכן אנחנו יכולים לענות את השאלה באופן שהוא רלוונטי. קטע הראשון שיש פה זה קטע של הרב קוק מערפילי תואר. יש לרב קוק כמה קטעים, הרבה קטעים שהם דומים בז'אנר הזה, זה היה בחירה די אקראית, אבל נתחיל איתה, כי באמת אני חושב שאני מכוון פה לאיזה משהו שהוא מוכר, אז המין מנגינה מוכרת. כל מה שנכנס בנשמה אחת, מהשפעת חברתה, אף על פי שמועיל לה הדבר מאיזה צד, שסוף כל סוף הוא מקנה לה איזו ידיעה, או איזו הרגשה טובה או מועילה לפעמים, הוא אם זה מזיק לה גם כן, במשהו מערב יסוד זר במהותה. ואין העולם משתלם כי אם במעמד של שלילת ההשפעה הזרה, ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמור דעו את השם, כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם. המהלך השולל את ההשפעות הזרות לגבי כל פרט, אף לפי שנראהו בצורה הורסת, הוא הסתירה המביאה לידי הבניין היותר קיים ויותר משוכלל. והוא המבוא היחידי לחיי עולם הבא, שכל אחד ואחד עושה לו הקדוש ברוך הוא עדן בפני עצמו. בוא נשאר אולי ככה, הדיבורים האלה הם, אני יוצא מכל תנחה שהם מוכרים, מבטאים איזושהי מנגינה מוכרת, ולכן הייתי יכול לבחור עוד הרבה מקורות אחרים, נכון?
כן.
זאת אומרת, הקטע הזה לא מופיע לנו איזו מחשבה שלא נפגשנו בה מעולם. לא בהכשך של הרב קוק ולא בהקשרים אחרים, אלא יותר שאלה של דגשים, של איזונים. יש פה איזו הצבה מאוד חזקה של עצמיות בתוך ההקשר שבמשך הפסקה והפסקאות שמסביב, אצל הרב קוק יש גם עצמיות במובן הפרטי וגם עצמיות במובן הלאומי. אבל מבחינתם, כדי להדגיש את הנקודה, אנחנו נדבר על העצמיות הפרטית. זאת אומרת, יש נשמה, בן אדם, וכל מה שנכנס לו מבחוץ, אפילו שיש בו תועלת, הוא מזיק. כי הנשמה אמורה להתפרנס מעצמה, יש בה כל דבר אחר הוא יסוד זר, והעולם משתלם רק כשמוטשים את ההשפעה הזרה. הרב קוק לא נכנס פה לשאלה שאני שם אותה במרכז פה, של איפה זה עומד ביחס לתפיסה של מסורת, איפה זה עומד ביחס לתפיסה של אב במובן הסמלי או במובן הממשי, או סוגיות שדיברנו עליהן בדיוק בשיעור בקיאות, של לכבד את הרב, לכבד את האבא מול סיטואציות שבו הבן הוא תלמיד חכם והתורה נותנת לו איזושהי מידע עצמאית. זה יצא בדיוק קרוב מהבחינה הזאת. מהבחינה הזאת, מה שאני רוצה לראות בצד הזה של העמוד, זה תפיסות שאפשר לקרוא אותן כדי להקצין את הדברים אנטי-מסורתיות. את הבן אדם הפרטי מקבל איזושהי עדיפות, מה שבא מתוכו יש לו תמיד עליונות על כל דבר שבא מבחוץ, גם אם מה שבחוץ מועיל מאיזשהו מימד אובייקטיבי, וגם למרות שהוא לא שם את זה כאן, גם אם משהו מבחוץ הוא קשור לאיזשהו השתלשלות, לאיזושהי מסורת, לאיזשהו מסגרת שצריך לכבד אותה. לא אומר שהרב קוק בהכרח יציב את זה ככה, אבל במובן הפשוט הוא הולך לכיוון הזה, נכון? ויש פה גם צד מאוד חזק של שלילה. העבודה עכשיו בעולם אומר יש רוחות אנטי-מסורתיות, נכניס את המחים שלנו, יש מהלך ששולל את ההשפעות הזרות לגבי כל פרט, רוצים שהילדים לא ילמדו, לא ילמדו אותם יותר מדי, אלא הכל יבוא מהם. לא משנה כרגע למי בדיוק הוא מתייחס, דברים שעדיין מתגלגלים גם בסביבתנו בכל מיני ז'אנרים, דתיים או לא דתיים. נראה לי שבסביבתו זה היה פחות דתיים, מה שמעניין אותי זה יותר האופן שבו זה כן יהיה דתי, יחד עם הרב קוק ועם תלמידיו. המקום הזה להגיד שהנשמה היא דבר שצריך להיות מקורי לעצמו, ולא פתח לשום דבר, לא צינור שמשהו שעובר דרכו, אלא משהו שהוא מקור לעצמו. ובאמת יש לנו ניגוד מאוד חזק בין היחיד לבין הציבור, בין היחיד לבין האחרים שמלמדים אותו, בין אם זה דמות סמכותיות. זאת אומרת, אין פה, לא הידע עומד פה במרכז ולא מי שמעביר אותו, אלא היחיד כמישהו שהוא מקור לעצמו. הוא זה הרב מוכן לקבל ולתת גושפנקה לשלילת השפעות זרות, למהלך שהוא הרסני, כן? הוא מפרק את השושלות של המסורת, ועדיין הוא אומר, זה סתירה שמביאה לבניין יותר, יותר משוכלל, לא ילמדו עוד איש את רעהו. שזה מעניין, כי זה מישהו שעוסק בלימוד תורה, למד תורה מאחרים. זה פשוט שאני מקצין אותו, והאיזונים כבר נמצאים אצלו. וכדי להציב את הנקודה, אני חושב שהוא כן מציב פה איזשהו מתח, וגם בהקשרים אחרים, הוא ישאל את עצמו, האם אני צריך ללמוד, מה המקום של ללמוד מבחוץ בכלל. יש אין ספור מקומות כאלה ברב קוק, לא רציתי לפרוס פה את התמונה במרכזה, אלא יותר את הסכמה הבסיסית הזאת. שזה מתגלגל הלאה, והשאלה מה עושים עם זה, השאלה עד כמה לוקחים את זה ברצינות. כמה באמת אנחנו קוראים את הרב קוק ואומרים, וואלה, הוא באמת מתכוון לזה, ואומרים, טוב, זה הרב קוק, בעצם מתכוון שתלמד 40 שנה, ואז יהיה לך עצמיות. כן, יש המון, הרבים שלך יכולים להגיד לך את זה, וברגע שהרבים שלך אומרים לך את זה, ברור שהם מתכוונים ברצינות, נכון? אבל להסתכל על זה ברמה התיאורטית, כן? יש פה איזושהי רוח כזאת, שהרב קוק הלך איתה, לפחות כברת דרך מסוימת. ועוד דוגמה נגיד, כדי לשים את זה יותר, הרב שגר. שזה מעניין לגבי הרב שגר, הוא עבר כל מיני גלגולים. פעם שעברה שהבאתי את הקטע הזה באיזה שיעור, אז הבאתי גם קטעים יותר מאוחרים, זה יחסית מוקדם השיעור הזה שנובע פה. זה יצא בספר על פסח, בגרשה שנקראת יציאת מצרים אצל רבי צדוק קורא מלובלין, הוא מפרש שם קטע של רב צדוק, שרב צדוק מנגיד בו בין האמונה שבירושה והאמונה האישית. אז נקרא מתוך זה קטע. על בסיס מושגי העיגולים והיושר של הערים מתאר רבי צדוק שני סוגים של אמונה. אמונה משותפת ואמונה אישית. האמונה המשותפת היא האמונה אותה יורש כל יהודי מאבותיו. האמונה הזו מוטבעת באופי הלאומי, היא חלק בלתי נפרד מהזהות הקולקטיבית, כך שכל מי ששייך לעם הוא מני לבי מאמין. נו, זה מושג שאחרי זה נהיה בשביל הרב שגר הרבה יותר מעניין, אבל השיעור הזה הוא בשלב שבו מה שמעניין אותו יותר זה הצד השני, ורבתה לו גם פותר את האמונה הזו בחצי משפט וממשיך הלאה. בניגוד לכך, ההשגה הפרטית בעוסק רבי צדוק מתחילה דווקא מנקודת המבט האישית של האדם באשר הוא שם. לעולם לא תוכל לעבוד את הקדוש ברוך הוא באופן אמיתי. שימו לב אגב, זו נקודה שמשמעותית פה. ברגע שאנחנו מדברים על העצמיות, סגנון הכתיבה הוא גם משתנה. כי המטרה של הרב שגר עכשיו, כמו של הרב קוק, היא לא להגיד לך את האמת, כי אחרת זה שוב לא יהיה האמת שלך, אלא לעורר אותך להיות עצמי. ולכן צורת הכתיבה היא הופכת להיות מצורה תיאורית לצורה ציוויית, לכן נכנס פה הרבה פאטוס גם הרבה פעמים. אז ברגע שהרב שגר גמר להגיד לך מה רב צדוק אומר ומתחיל להגיד לך מה לעשות עם זה, אז צריך להגיד לך מה אתה צריך לעשות עם זה. ולא, מה רב צדוק אמר? שלעולם לא תוכל לעבוד את הקדוש ברוך הוא באופן אמיתי, אלא אם כן תעמוד אישית מולו. תשאל את השאלות הקונקרטיות שלך, מתוך האמת האישית שלך. אמונה כזו לא יכולה להסתמך על מה שלמדת מאחרים, או על מה שניתן לך במסורת. היא חייבת להיות העמל שלך. רבי צדוק מלמד כי אמונה אישית זו היא הבסיס שכל עבודת השם של האדם בנויה עליו, שורש כל התורה כולה. אבל זה לא התופפת של המתמחים, אלה שהם הגיעו לשיעור ו' ומותר להם להתחיל. זה הבסיס, מזה מתחיל. כתביו של רבי צדוק ושל רבי האדמו"ר מאיזביצה, שנייה, נעצור רגע לפני שנקרא את ההמשך. בואו נסתכל שנייה על העניין הזה. כמה הדברים האלה מבחינתכם נתפסים כמשהו שאתם רואים אותו כ... בוא נשאל, אתם מדברים עם עצמכם בלשון הזאת? זה ציווי רלוונטי? זה מטלה שאתם לוקחים על עצמכם בלימוד תורה, בעבודת השם בכלל? ניסיון לטהר את עצמנו מהשפעות זרות, לשאול את האמת האישית שלך ולהתרחק מהדברים שלמדנו מאחרים מהמסורת?
תלוי באיזה תחום, כאילו...
מה אתה מתכוון?
יכול, אפילו בלימוד גמרא זה נגיד, אני יכול למצוא את זה כהפרדה מאוד חזקה, לא יודע, כשאני ניגש לגמרא אני יכול ליצור תנועה שכן, שמאוד משתתף מה הגמרא אולי היא מנסה לומר, או מה זה, כאילו, מה היא מנסה לומר, מה אני רואה דרך, לא יודע, ראשונים בתוכה, משהו כזה, ואחר כך כאילו אני יכול גם לשאול את עצמי מה אני אומר על כל זה, כאילו, וזה יהיה משהו שהוא לא, שהוא במידה מסוימת יכול גם, יכול לשלול את כל מה שאמרו לפניי, כאילו, זה לא רלוונטי, כאילו. זה קצת נכשל אולי בכל זאת בזה שעדיין, כאילו, זה מתעסק במשהו שכאילו, משהו שהוא חיצוני, אבל אני חושב שכאילו, כמקפיצה.
נכשל במה? בזה שאתה בסופו של דבר לומד גמרא?
בסופו של דבר כן, בסופו של דבר יש משהו חיצוני, כן. אבל אני חושב שאולי בזה מה שהרב קוק אמר פה, זה משהו ש... אי אפשר לגמרי להפריד אותו, כאילו, כי זה מה שמהווה השפה שלנו, כאילו, בזה אנחנו מדברים.
זה מעניין בהקשר הזה, כי אחרי שאתה קורא את הקטע הזה, אתה צריך להיות מאוד מאוד נקי מהשפעות זרות, אפילו של הקטע הזה עצמו.
אני חושב בגלל זה הקטע הזה הוא כאילו מנסה לא להגיד לך מה לעשות, נכון? הוא כאילו מדבר, זה מה שהתכוונתי בשינוי של הסגנון. נכון. לא, אתה יכול לומר שלעורר אנשים... לשחרר, כאילו אתה יכול להגיד שהקטע הזה, עיקר הפצוס שלו הוא שלילי. לא אומר לך מה אתה צריך לעשות, אומר לך מה לא לעשות. אל תעשה מה שאמרו לך, אל תתעלה באילנות גבוהים. ואז במובן הזה הוא כמו מה שהרב קוק מתאר, זה עבודת השלילה. עיקר מה שהדיבורים מהסוג הזה עושים זה להגיד לך, לצאת כנגד איזושהי מסגרת, אבל להגיד לך מה לעשות, הם לא אומרים לך שאתה אמור לגלות לבד. ברגע שהם יגידו לך זה, במובן הזה אתה יכול לומר שהם פחות נכשלים, לפחות מנסים דרך הסגנון הזה לא להיכשל במקום הזה.
אני חושב אבל שבאיזשהו מקום המסגרות האלה הם כבר נעשו לחלק מאיתנו, במובן של...
מה זה המסגרות?
זה לא ש... מה שאמרו לנו, מה ש... כל הדברים... זה לא שיש איזשהו עני פנימי שמפריעים לו, אלא שאנחנו מורכבים באמת מכל הדברים האלה, ונכנסים לתוכנו, וכשאנחנו אומרים בעקבותיהם דברים, אז זה גם אני אומר אותם. זה לא שעכשיו אמרתי אמירה שקרית, אלא גם אני אומר את זה, זה כבר נהיה חלק ממנו.
וזה גורם לך, הכרה נגיד בתפיסה כזאת, זה גורם לך לוותר על הפאתוס הזה שמתואר כאן, על איזשהו ייעוד כזה של למצוא את האמת האישית בתוך הסיפור, זה מלכתחילה נהיה משהו שהוא שם בצד נגיד מבחינתך?
זה דווקא נראה לי במקום שהוא נטול פאתוס, מקום מאוד משחרר, שהוא אומר... דברים צפים מאליהם כאן. יש אמירות שאני רגיש שהן פשוט לא קשורות אליי. אמרו לי אותן, הן לא קשורות אליי, ולכן הן פשוט לא קשורות אליי. ויש אמירות שאמרו לי אותן, ויכול להיות שאם הייתי שומע אותן, אז לא הייתי הולך בעקבותיהן, אבל שמעתי אותן, והן כבר נהיו חלק ממני. אז הן כאן. הן נאמרות.
השאלה תהיה, אולי אני חושב באמת שאלה של פאתוס וגם שאלה של דגש. האם אני מחפש להטעין את המקום הזה שבו אני מזדהה משהו כמשהו שאני בחרתי בו וכמשהו שאני מחפש אותו ולכן אני עושה יותר עבודת שלילה כמו שהרב קוק מתאר או שאני חושב שהסגנון שבו אתה אומר את הדברים הוא חלק מעניין שזה זה לא כזה משנה, כי גם מה שאני אזדהה איתו זה לא יהיה בגלל שבחרתי בו. בכלל אני לא מתעסק עם זה, חשוב לי להתעסק בדברים שקרובים אליי, אבל כאילו אני מרגיש שיש פה משהו שהוא יותר עובד על ציר של קרוב ורחוק. יש דברים שיותר קרובים, יש דברים שרחוקים לי, אבל שום דבר הוא לא שלי. לעומת הדיבורים של הרב קוק ורב שקש, הם תמיד דמויים על פער, יש פער ברור בין מה ששלי למה שלא שלי, בין מה שפנימי למה שחיצוני. עכשיו זה, בדברים שלך יש כבר איזושהי תמונה אחרת של דברים, אבל אני זוכר כאילו עד כמה באמת הדברים האלה, כשהרנתי את השיעור הזה, אז תהיתי אם זה באמת, אם אני באמת מביא פה איזושהי, כי מבחינתי אני מביא את העמדה הזאת לשלול אותה, כן, כדי לדבר על מסורת כמשהו שמנוגד לזה. השאלה אם העמדה הזאת היא באמת דחליל שכבר לא קיים, או שהיא כן משהו שאנחנו עדיין מתמודדים איתו. זו שאלה שנחזור לידי בהמשך שנדבר על מול זה על המסורת, אבל סתם זה מעניין אותי באמת, כי אני, את הדרשת של הרב שגר, אני ערכתי אותה בספר. והיה תחושה שהיא לא רלוונטית, שהיא ישנה ושאני לא אוהב את זה ואין לי כוח הדברים האלה כבר, או שהרב שגר כבר הפסיק לכתוב דברים כאלה, ואני לא יודע למה הם ממשיכים לפרסם אותם. מצד שני, אחרי זה אמרו לי שאנשים שזה מבחינתם היה מה שתפס אותם בספר. כך שאני תוהה לגביכם, איפה אנחנו נמצאים?
אני לא רלוונטי או נדוש?
אני חושב שהדברים האלה ברגע שהם נדושים אז הם כבר לא עובדים עליך. כי זה משהו שאמור להיות מעורר. אם הוא לא מעורר אותך, אז אתה באמת לא בעניין. זה לא יכול להיות נדוש כמו שאני מספר לך בדיחה שכבר שמעת.
או שכבר עברת איתך.
את מה?
לא מדבר אליך, כי אמור לדבר אליך, כי אתה באיזשהו מקום של אני עצמי, כלשהו אישיות שכאילו עומד בפני עצמה.
כאילו כבר גמרתי להיאבק, אז אני צריך שהרב של הגרי יגיד לי להיאבק.
כן, ואז בהתאמה, אז דברים באמת נהיים נדושים. כאילו...
יכול להיות, כן, אני לא, אבל אני לא...
אני נוטה אליך, שבו זה פשוט כבר לא השפה, זה כאילו, לא יודע, זה היה מלהיב כשעשית דברים רק כי שחשבת שיש איזה פנים מחוץ והיית משועבד לחוץ וכל הזמן זה, ואז אומר לך, אתה יודע מה טובים ממך, מה שנדורש ממך. ובאמת, אבל כאילו אתה חי בעולם שהוא מטול פתוס והפנים והחוץ עובד לנו תשתה שאתה, מה זה העני הזה כל כך מדובר ומה זה החוץ הזה ואיפה אני פוגש אותו וכל ההבחנה הזאת מתפשטשת מאוד.
מתי זה כן היה רלוונטי? שלב גיל מסוים?
כן, לי אישית כן, אני מרגיש ככה כשהדיכוטומיות האלה היו הרבה יותר נוכחות וגם השאלה הזאת יכלה, היה לה סוג של תשובה הרבה יותר ברורה. אני לא מסכים עם זה, כאילו באיזה נחרץ, שיכולתי לענות בתשובה נחרצת, שבעמידה שלי מול אלוהים, אז זה... אבל גם זה, כאילו, גם את התשובה הנחרצת הזאת היום אני כבר לא יכול לתת, כאילו, כמעט בשום מקום. כי החלפתי שפה, אז כאילו, זה לא הדיבור.
כן, אבל אתה יודע, הדברים האלה הם לא באמת, זה לא באמת. ברגע שאתה מתייחס לדבר הזה כשפה ועברתי לדיבור אחר, אתה כבר שולל ממנו את ערך האמת שהוא בנוי עליו. כשאתה מדבר איתי על שפות שונות, אז זה שפה, זה שפה, אז בסדר, עברתי שפה, אבל זה לא עובד ככה. אני חושב שזה עובד מתוך הנחה שזה לא עניין של שפה. בצד השני של העמוד הבאתי קצת קטעים על שפה, כי זה חלק ממה ששובר את הדבר הזה, התפיסה שזה רק עניין של רטוריקה.
אבל זה לא נדוש, זה פשוט לא רלוונטי למי שלא בשפה. כאילו ההנחה הזאת עצמה, כאילו שזה משהו שחוצה את כל השפות וזה...
שמה, שיש פנים וחוץ ויש בהם דיכוטומיה ברורה?
שיש דיכוטומיה ברורה ויש איזו תביעה של אלוהים מולך באופן אישי שאתה יכול להרגיש אותה ולהגיד לא, אני כאן, אני מתנגד למערכת והמערכת הערכים שלי שונה וזה...
גם בלעדי, אבל הדיכוטומיה הזאת אפשר להציע משהו שאולי הוא לא קיצוני כאילו כמו ש... משהו לא אפשר להציג מפה, משהו יותר רך, שבאמת התנועה היא מאוד אחרת, תנועה שמנסה לתת, לא נקרא לזה ממש, לתת איזה שדרה למה שאדם עכשיו, גם אם זה מבוסס על הבניות חברתיות, וכאילו, גם אם באמת כל זה מגיע מהחוץ, בסוף כאילו, זה מה שהוא עכשיו, נכון? כאילו, אז אפשר לפנות למשהו אחר שיוסיף עוד נדבך, כן? ובסוף זה יכול גם להיכנס אל עצמו, כן, לא יודע. אני יוצר את ההפרדות האלה בסוף, אבל...
זאת אומרת מה שאמרו לי קודם.
כן, אבל... אבל אז זה כבר לא הבסיס. זה כאילו, זה לא הבסיס לעבודת השם שבו אתה אומר, כאילו, הבסיס לכל הקבלה וכל הזה, זה התביעה האישית. ומראש אתה מניח שאין את האישי המדובר הזה, אז כאילו, אין בזה שום דבר יותר בסיסי מהרגע אחרי, או מה... גם שם יש בסיס לשום דבר. זה... שם עוד רגע, כאילו... מרגע שזה נטול את הפתוס הזה, מרגע שזה נטול את הדרמטיות של התביעה הזאת, כי זה סתם עוד רגע, כי זה סתם עוד הבנייה של עכשיו, עוד הבנייה של עוד. אז זה כאילו, בעיני, זה המעבר מה... זה אמירה מאוד אקזיסטנציאליסטית כזאת. כאילו, עברנו שפה, כאילו, באמת לא בשפה הזאת כבר. זה לא הקיום, השפה. כאילו, באיזשהו מקום.
מה התכוונת אבל שדרה? דיברת על זה שעדיין יש, גם אם אני לא מדבר במילים האלה, אני עדיין מחפש איזושהי שדרה לדברים שעוברים.
כן, כאילו... כאילו אם אני לוקח רגע נתון, אני לוקח איזושהי תקופה או משהו כזה, ואני בוחן את עצמי, מנסה לחשוב על משהו, אז אני יכול, לא יודע, לפתוח ספר של הרב שגר ולקרוא, ואני יכול כאילו... ואני יכול לעשות תנועה אחרת, תנועה שאולי באמת ייכנס יותר פנימה עכשיו. אם אני שואל את זה, אם אני אשאל את זה עכשיו, לא יודע, אשאל שאלה בכנות, אז כאילו בסוף כל השפה שבה אני אדבר, אפילו עם עצמי, תהיה שפה שבסוף רכשתי מאחרים, אז כאילו, אז במה הועלתי? אבל כאילו, אני חושב שזה בעצם הדיבור עם עצמך בדיוק נמצא פה, כאילו, בסוף זה מי שאתה עכשיו, וזה כן, זה משהו שהוא אישי לא פחות כאילו מהשאלה הקונקרטית שהרב שגר מדבר עליה. אני חושב שגם משהו שהוא מעניק חוויה מאוד משמעותית, גם אם זה משהו שאחרי רגע יחלוף, כאילו בסוף באותו רגע אתה נמצא במקום שאתה באותו רגע או אפילו לא יודע כמה רגעים, כמה שעות או כמה ימים, יש לך חוויה שהיא משמעותית וכאילו כן. גם אם זה דבר שהוא נטו, כאילו אולי באותו רגע זה יהיה פאטוס, עם מלא בפאטוס, אבל כאילו אחרי חודש זה יתרוקן, ואז מה?
אני לא מוצא את המקום שלכם, את המקום שלי בביקורת שלכם על התפיסה הזאת. כאילו, לא מבין מה הביקורת ולמה...
אתה הולך עם התפיסה הזאת? מה זה? אתה הולך עם מה שכתוב כאן?
ברור שלא עד הסוף, אבל ברור שאני מתכוונן.
למה זה ברור שלא עד הסוף?
מה זה? כי זה בלתי אפשרי.
מה זה אומר שזה בלתי אפשרי? למה זה בלתי אפשרי?
כי אני לא יכול להימנע מבניות חברתיות או מדרישות מסורתיות וכדומה. אני לא יכול באמת לעמוד בפני עצמי ולשאול את עצמי מה הקדוש ברוך הוא רוצה, כי גם התפיסה שלי על הקדוש ברוך הוא מותנית מדברים שקיבלתי במסורת, וגם התפיסה שלי על הרצון שלו וכן הלאה, אבל אני כן יכול למצוא את עצמי עומד ומנסה להתכוון למשהו שהוא באמת... אני לא רוצה לומר משהו שהוא באמת אני, כי אני לא יודע מה זה באמת אני, אבל למשהו שאני לא חש את הדיסוננס. ואני כן מוצא את זה, אני לא יודע אם מפרה, זה לא משהו חדש, אני כן שומע את הבנאליות, זה כמו ש... כמו שמתחילים לדבר על שפה, ואז כבר ראינו שוב פעם לדבר על שפה, ואז שם, כאילו, אוקיי, זה נדע שדיברנו על זה 200 פעמים, בסדר. אני כן שומע את זה, כל ששמעתי כבר מאות פעמים קודם, אבל זה לא אומר שזה הופך להיות פחות רלוונטי, או אולי פחות משמעותי, אבל פחות שייך לתנאה אישית שלי.
האמת שאלה לאיפה אתה לוקח את זה, אני מרגיש שבדברים שלך זה קצת דומה קצת לדברים שמה שבגלעד אמור, במובן של אני לוקח את זה לא למקום של פער ברור בין הפנים לחוץ, אלא למקום של בין כל הדברים האלה שנמצאים בפנים, אני מנסה לגבש איזשהו יחסים של קרבה, מה יותר קרוב אליי, מה כן כאילו לחפש. השאלה המשמעותית היא עד כמה אני באמת מסוגל לעשות עבודה של שלילה, או שאני מניח מראש שהשלילה היא בלתי אפשרית, שזה נראה לי סוג של הנחת יסוד מוסכמת פה על כולם, שאי אפשר להרוס עד הסוף. אז מה, אתה מוכן לוותר על השנייה?
לא, אפשר להרוס, אבל אתה לא יבצר לך משהו אישי.
כן, אבל מבחינת זה לא מעניין בכלל.
אם
אתה הורס את הכל, אז מה שנוצר לך זה לא תנועה של ללכת עם העצמי, אלא ללכת נגד החוץ, שזה לא זה לעצמי.
שאלה עד כמה אתה מאמין שבסוף יהיה עצמי, נראה לי שהרב קוק ברור לו, שלמרות שעכשיו הם רק הורסים, זה לגמרי מוביל אותי למקום הנכון. הוא אומר, זה...
מה, אם אני מוחק את הכל, את מה שנשאר דה אני?
כן, בוא נקרא את הקטע השלישי שהבאת.
אחרי הרב קוק
חשב... אתה בעצם מאמין באיזשהו מקום, באתה אמיתי, פנימי, ומאיפה אתה בכלל, אתה אומר שאתה לא יכול לעשות את זה תמיד, אבל מאיפה אתה בכלל ניגש לעשות מה זה אתה אמיתי, מה זה לא אתה?
אני לא מאמין באתה אמיתי פנימי, אני מאמין בתוצר של הבנויות חברתיות.
אוקיי, אז למה אתה רוצה להשתחרר מהם?
מה זה?
אז למה אתה רוצה להשתחרר מהם?
אני אומר, זה לא תנועה של שחרור, זה מה שניסיתי להגיד. זה לא תנועה של למחוק את החוץ, אלא כן ניסיון להתכונן למשהו שם.
מה שיצוף.
אז לא יודעים במה זה שונה ממה שאני אמרתי.
מה זה?
במה זה שונה ממה שאני אמרתי.
זה לא שונה.
מי אמר
שזה שונה? פשוט אמרתי שאני לא מוצא את עצמי בביקורת שלי.
אז אני אומר, אתם, זה הנקודה מאוד, זה כאילו המקום הקיומי, כאילו, אני חושב. זה והאנימול.
חד לשעות.
כן.
עשה פוס.
עושים פוס.
זה של האקזיסטנציאליסט, כאילו של הקיום שבו, כאילו הבסיס שלך, זה העמידה העצמית שלך, זה איפה? אני מציע שכאילו זה כבר לא השאלה, בכלל. שאלת כאילו, מה השם דורש ממך, דייגה, היא כבר לא השאלה, כאילו, אוקיי.
אה? אבל אני... אבל למה כאילו השאלה, איך אתה
מזדהים
משהו?
אה?
לא, למה תשובה? זה השאלה יותר חזקה משאלה.
מה השאלה? מה יש? שלא מה יש שלוקח דורש ממה?
מה יש לי עכשיו?
מה יש? אני אומר שיש לך משהו שאתה מזדהה איתו באיזושהי דרך.
לא סופר, אתה לא דבר הרבה על מי זה. אבל אם אתה אומר משהו לעשות,
אבל זה דיבור
יותר שאיפה. אני לא מסכים עם זה, אני מאמין במשהו אחר.
אגיד לכם, הייתי לפני שנתיים באיזה בית סוג של מכון כזה, לא משנה. והיה שם כמה דיונים, והיה שם מישהו שכמה פעמים עמד על זכותו לא להיות עקבי. להצג עמדה ולהגיד אני לא מזדהה איתה בהכרח, והוא מתווכח עליה. זה היה משגע אנשים שהוא מתווכח איתה ממשהו שהוא לא ימשיך להתווכח עליו עד 120, אלא הוא מחכת להגיד לך, מה נכנסת לקטע הזה? לא יכול לסבול את זה. יש משהו שמעבר לכל הדיבורים התיאורטיים שאנחנו מדברים פה, יש איזושהי הנחת יסוד בתוך כללי המשחק שלא אמרו לעשות דברים כאלה, זה מעצבן. אתה רוצה כאילו שבן אדם יבוא לך עם איזשהו עמדה שהוא מתחייב אליה.
איך לא תביא את ההתחייבות הזאת? אני עמד מול הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא אהיה כזה. כאילו, זה...
למה לא הקדוש ברוך הוא? מול אבא שלך, על זה אנחנו מדברים. עוד מעט נגיע לדימוי של דמות אב. מול אבא שלך. בוא נראה את הסיפור של הקוס.
אני מרגיש שומע לי שכאילו זה לא יכול להיות מוצב כשאלת הבסיס. כשאלה שמתוכה. זה כן יכול להיות מוצב. כשאלה שקיימת אחרי שהדברים
מצאים. מצפנים בין 10 מצפנים אחרים?
לא, כאילו... או נגיד בפאטו של השלילה שלהם, שאז זה אומר שיש כבר משהו, אבל פתאום שמגיע, פתאום שמשהו מאוד קשה לך, אז זה כאילו איזה מקום שמתוכו אתה שולל דברים.
למה כשמשהו קשה לי?
לא, פתאום שכאילו אתה נתקל באיזה עמדה, זה לא שמלכתחילה אתה ניגש ככה לדברים ואומר אני אשב בחדר להתבודד ויגיע למסקנה וככה יחיה את החיים שלי, אלא שהמקום הזה של הנשמה או משהו כזה עצמי אותי כאילו איזה מעין צידוק או הסיפור שתספר לעצמך מתי שמישהו יגיד לך אמירה ותגיד אני. זה ממש לא אני, זה לא אני.
זה משהו שאתה ביוזמתך עושה אותו, אתה לא מגלה שזה לא אתה. אתה יוצא מנקודה לך שעכשיו אתה צריך לשלול כל מה שזה, אם אתה מאמין לרב
קורא. לא, סבבה, זה לא זה.
ממש מתחיל ככה.
אני אומר, איפה מבחינת זה כן יכול להיות קיים, לא כעמדה בסיסית, או באמת כמו העמדה שגילד הציג, כמו שאני הבנתי אותה כאילו כאיזושהי זהות עצמית בסופו של דבר. זה מקום שאתה יכול להסתכל על הדברים שקיימים בך וכן להגיד אני.
אולי אפילו
אפשר לנסח
את זה בצורה ממש פרגמטית. כאילו... עכשיו אני ניצב מול איזה, אוקיי, באיזה שפה אני יכול לבחור, כאילו, לא מה מתאים לי עכשיו, כאילו, מה אני נתבע לבחור, כן, מה אני מתוקף אישיותי, מתוקף המקום ש... מה אני נתבע, מה האפשרויות שלי עכשיו בעולם, ומה אני יכול לבחור, איזה שפות עומדות למולי, זה לא אותה שאלה בכלל, זה כאילו, יכול להיות שעכשיו תגידו, אבל זה מה שנוח לך, זה מי, אבל אין בזה את ההכרעה, ואין בזה את התביעה, ואין בזה את הנקבות, זה סתם כאילו עוד בחירה אקראית.
לא
יכול להיות שלא, אבל...
לא, אם יסתכלו עליך מבחוץ, אתה יכול להגיד לו, כי לאור כל הדברים שעברת בחיים שלך, סביר שתבחר את זה, כי זה הדבר שמשתנה
הכי טוב.
כנראה שלא תשים מגוון, כי זה היסטורי כל הסיפור שלך.
ועל זה אני אגיד...
אתה
צריך
לעשות לך סיפור לחיים.
ואני אגיד, יכול להיות. וזהו, וזה כאילו, וזה זה יום. נכון.
אז זה לא אקראי.
מה ששונה מהנסיך הקטן אמרה?
יש קטע שבו אחרי שהוא מסתובב ומספר לכולם עד כמה הוא מתבאס שהוא צריך לשמור עליה ואיך היא זה, והוא לא יודע איך מסתדרת לבד, הוא מגיע ואז הוא מגלה שדה של אלפי שנים. אז הוא לא יודע מה לעשות. והוא פוגש את השואל, והשואל אומר לו שאני שלך מהרגע שאני מעולף, ואז אחרי תהליך הוא חוזר לשושנים ואומר אתם כולכם סתם, אתם יותר יפות, אתם יותר זה, אבל היא שלי.
אז מה?
עצם הבחירה זה מה שמייחד את
כדי שהבחירה שלך תייחד, אתה צריך לייחס לה איזשהו מעמד, אני חושב, לתפוס אותה כבחירה שלך. מה שאני חושב שעיקור הפאטוס הוא נובע מזה שזה לא בחירה שלך, ולכן צריך להיות פה איזשהו סוג של פאטוס אחר שנכנס, אני לא אומר שאי אפשר.
מה זה בחירה שלו שלי? אלי, אתה מציע בחירה לא שלי?
כמו, נגיד, הדוגמה שהבאת, מתחשק לי, אני בא לפה ואני מתחשק לי לייצג כרגע עמדה מסוימת בדיון ואני יכול לשחק תפקיד. אנחנו רוצים בדרך כלל לשמר על ההבחנה בין מתי אני משחק תפקיד ומתי הוא. אבל יש כל מיני רמות. אני שנייה רוצה לקרוא את הקטע של הקוסקר ואז ננסה לעשות אולי קצת סדר וכל מיני טיעונים שאפשר לשים פה. הקוסקר הוא אולי דוגמה לדמות אנטי-מסורתית במובהק. שזה סיפור שהוא לא בניסוח המקורי מן הסתם, אבל יכול להיות איך שמנסחים אותו, זה גם אומר משהו. אביו רבי לייבוש, למדן מתנגד ומקפיד על דקדוקי מצוות. כשהגיע אליו השמועה שבנו מחפש דרך לחסידות, ניהר אחריו ללובלין והפציר בו שיחזור לדרך שסללו הגאונים והחכמים שבכל הדורות, שהיא גם דרך אביו. הבן, זה מוליך אותנו לשאלת האב, הבן השיב את הקיפות, הלא כתוב בתורה, זה אלי ואנווהו, אלוהי אבי ורוממנו, איש יהודי חייב לומר קודם, זה אלי, רק לאחר מכן יכול לרומם את אלוהי אביו. הרהר כמעט, האב, ושאל אף הוא בהעזה, נו מנדל, האם מצאת פה בלובלין את דרכך? פחות שיהיה לך דרך. השיב הבן, שנינו מי שהולך ואינו עושה שכר הליכה בידו, וקשה, אם לא עשה, אם לא השיג את מטרת ההליכה, מדוע מגיע לשכר? אלא, איש לא יגיע לשום מדרגה אם לא תקדים לו הליכה. קודם כל חייב הוא ללכת, ללכת לחפש לעצמו מורה, ללכת לבקש דרך בחיים, ללכת לצאת מן השגרה. גם אם לא הסכים למצוא את מה שמחפש, בהליכה עצמה הוא חש את השכר.
לא נראה
שאומר,
הוא חש את השכר.
זה לא נסח מקורי, אבל אתוס, מבחינתי זה אתוס שבא על מחדר שני בורא בקוסק, זה מה שעלה בחיפוש אחרי הוורט הזה שיש לו מקור. לדבר שלו הזה לי ואני יש לו מקור. פה הוא שם אותו בתוך סיפור, אבל מבחינתי הוא ממחיש פה שני דברים. א', את הדמות של האב, כדמות של המסורת, שזה דימוי שחוזר הרבה, יסודי. ודבר שני, את זה שהתנועה הזאת היא גם תנועה חצופה, במובן של כיבוד הורים, זו סוגיה שעלתה עכשיו בבקיאות, והיא גם, אתה רואה שהוא מוכן להצהיר על זה שאין לו דרך. זה לא שהוא גילה שמשהו לא נראה לו, ולכן הוא לא הולך בדרך של אבא שלו. הוא קודם כל לא הולך בדרך של אבא שלו, קודם כל הולך, אחרי זה, יכול להיות שאפילו אם הוא לא ימצא, אפילו יותר קיצוני מהרב קוק, במובן שאומר, לשלילה עצמה יש ערך. קודם כל צריך לא להיות עם אבא שלך. זה השלב הבסיסי.
מצטט מהתורה, אבל...
זה טוויסט שתמיד אפשר לשחק איתו, אבל זה אולי מוביל לנקודה שנייה שרציתי להדגיש. לא קראנו את הקטע האחרון מהזה של הרב שגר, כמה פסקאות אחרי זה, הוא ממחיש איך אנחנו מיישמים את התורה הזו של רב צדוק, אז הוא אומר לך כל מיני דוגמאות. כתביו של רבי צדוק של רבו האדמו"ר מאיזבוט משופעים בעצות, גם כל עולם התורה, כולה בא, אתה יכול באמת למצוא בתורה את כל הגישות והדרכות הקיימות, הכל בסתרא דקדושה. ביהדות ישנו מגוון של זרמים ושיטות, האדם צריך לשאול את עצמו במה אני, במציאות הקונקרטית שלי, הולך לעבוד את השם. עכשיו את זה, אני חושב את הפסקה הזאת, ואחרי זה מרחיב את זה, אפשר לקרוא אותה בכמה מנגינות. אפשר להגיד במנגינה של הרב מהישיבה התיכונית, במובן של כן, 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 זה יכול לעשות מה שאתה רוצה, מבין האפשרויות שבין השולחן ערוך לבין הרמה. וזה החירות שאני מדבר עליה, הכל לסתרא דקדושה, ואז כאילו הכרנו את כל הסיפור. אפשר לראות פה איזשהו ביטוי לתפיסה שיותר, אם כאילו נחשוב למובן יותר עומק, אז יש כאן חלוקות בתוך האקזיסטנציאליזם שנמצא פה, ודאי ברקע של הרב שגר, וקצת מגלגולים קצת אחרים. במובן של דווקא, שדווקא המקום האקזיסטנציאליסטי שניסה לשאול איפה אני נמצא, הוא הביא אותו להכרה בזה שאני קודם כל נמצא בתוך הקשר מסוים. ולכן בהפוך על הפוך, הרבה פעמים האקזיסטנציאליסטים זה אלה שמדגישים את כמה אתה כבול בדברים. קודם כל הראו לך במה אתה כבול בדברים מבחינת האב, המסורת, השפה, ההקשר, כל מה שנכנס לתוך המושג הזה של המצב, באיזה מצב אתה מונח, אתה קודם כל נמצא במצב, ועכשיו את החירות שלך אתה יכול ממש רק בתוך המצב. בכל מיני מנגינות שונות של מה היחס בין החירות לבין המצב. כך שאם נרצה לקרוא את הרב שגר באופן שהוא לא מנסה לסנדל אותך, אז אנחנו צריכים לקרוא את המובן שאני אומר, תשמע, אתה דתי, לא יעזור. כרגע החירות שלך נמצאת בתוך הדתיות. בוא, אל תחשוב כל הזמן שהדתיות היא קופסה אחת סגורה ואתה כבול בתוכה, אלא תלך לראות איפה החירות שלך נמצאת בתוך המצב שלך. במובן הזה הוא לא יכול להגיד לך את זה, זה שהוא מכשיל את העניין, אבל זו שאלה שאדם צריך לשאול את עצמו. איפה החירות שלי נמצאת? מה המצב שאני נתון בו? במובן הזה, הגישה הזאת שאני מנסה להראות פה היא של העצמיות, היא לא בהכרח אומרת שהעצמיות נמצאת מחוץ לכל סיפור לחלוטין, כמו שאפשר להבין הרב קוק. בניסוח היותר מעודן שלה, ובמובן הזה גם יותר אמין, אני חושב, זאת אומרת, אני נמצא במצב מסוים והוא כפוי עליי, אין לי חירות גמורה. אבל עדיין יש פה התעקשות מאוד מאוד גדולה על זה שיש לי מבט מבחוץ על המצב הזה, והשאלה היא אם אני בוחר בו או לא בוחר בו. לכן השאלה, בתוך הניסוחים שלכם, היה כל מיני אפשרויות למשוך את הדברים לכאן ולכאן. כי אני יכול לומר, אני, כל מה שיש לי בפנים בא אליי מבחוץ. השאלה, האם אני חושב על העצמי הזה שמסתכל על הדברים האלה, כמישהו שמסתכל על הדברים מבחוץ ובוחר בהם, ומחליט ללכת עם א' ולא ללכת עם ב', מה שאני אומר, גם זה שבוחר, הוא לא, לא שונה, הוא לא נפרד מהדברים שהוא בוחר בהם. זה לא שיש את המסלולים האלה בתורה ועכשיו העצמי שלי בוחר, אלא בעצם אין פה בכלל תנועה של בחירה, שזה אני חושב שבירה שהיא יותר משמעותית. זאת אומרת, אני יכול לומר, יש לי מצב ואני נתון בו, ואני לא יכול לצאת ממנו לגמרי, אבל עדיין יכול להיות שאני אתעקש להגיד, האני שלי נמצא עדיין באיזשהו דיסטנס מהדברים, אני עדיין מתבונן בהם, ועכשיו כשאני בא לבחור, אני בוחר מביניהם. השבירה היותר טוטלית, אני חושב, של הצד הזה, זה להגיד בעצם, אין מה לדבר פה על אני שמתבונן על הדברים מבחוץ. כי מלכתחילה, באמת כמו שקצת עלה בחלק מהניסיון, במלכתחילה אני לא יכול לבחור באופן שהוא תלוש לחלוטין. בחירה היא תמיד מתוך איזשהו הקשר, וההקשר הוא לא הקשר שלי. לא באתי לעולם עם איזשהו הקשר, ואין לי דיסטנס מההקשרים שגדלתי בתוכם באופן שמאפשר לי באמת לבחור בהם, אלא קצת אולי, לא אפילו בצורה יותר חזקה מאשר מה שהרב משגר מתאר. זה לא רק שאני מוגבל לעצות של עולם התורה, אלא אני גם אין לי שכל שהוא לא שכל של תורה כדי לבחור אותם. בסופו של דבר, האני שלי הוא אני תורני, נגיד, אנחנו אולי לא, אבל ממילא התמונה תהיה אחרת. עוד שלב אולי שאפשר ללכת מעבר לדבר הזה, כשאני מוותר על העני הזה באופן מוחלט, כמו שקצת עלה בחלק מהדעות פה, אז יש עדיין שאלה שאומרת, אז בסופו של דבר מה קורה בפועל? יש לי כל מיני הקשרים. גם אם כולם חיצוניים לי, איך בסופו של דבר אני בוחר בתוכם? מה זה אומר בכלל להתנהל בתוך מערכת שהיא מרובה? אם הייתי גדל בבית אחד והבית הזה היה מערכת סגורה, אז לא הייתי שואל בכלל, ואתה אומר, בסדר, אתה פשוט משחזר את אבא שלך, אבל מה לעשות שלנו רק אבא אחד, יש לנו כל מיני אבות, כל מיני הקשרים. מה שנקרא מציאות רב תרבותית. אז במובן מסוים יש גלגול נוסף של השאלה הזאת, מה, איפה נמצאת הבחירה בתוך ההקשרים השונים שיש, גם אם זה לא הקשרים פנימיים שלי. וכאן המושג של המסורת נכנס שוב, עוד נרחיב את זה קצת יותר, במובן של מה גורם לי לבחור בדברים מסוימים. בתוך המגוון הזה, קצת למה שאתם תיארתם, למה דברים מסוימים נחשבים לי כיותר קרובים ודברים אחרים כיותר רחוקים, גם אם אין פה איזשהו אני שבוחר את הדברים האלה.
אני כאן תראה באיזשהו מקום, תראה את העצמיות דווקא ב... כן, זה לא הדיבורים של אלי, כן, תראה את העצמיות, כן אומר יש עצמיות, אבל שדווקא עצמיות היא בהקשר שלך.
זה לא הדיבורים של אלי, למה? כי מה שאלי אומר, הוא הולך כאילו מוותר גם לצד הזה?
כן, נראה לי, כן, אני שם לא לדבר בכלל על...
כן. זה במובן, אני חושב שהמילה עצמיות כבר לא תהיה שימושית פה במובן הזה, אלא יהיה יותר שאלה שלכן כאילו נתפסתי לביטוי שלך על השדרה, השאלה הביטויים שמשתמשים זה למשל ליבת זהות, האם לזהות יש איזשהו לב ומרכז, הבחנה בין מרכז הזה שאליים ולא הבחנה בין פנים לחוץ. כשאני אומר, אני חי בכל מיני מעגלים, יש לי את הישיבה ויש לי ספרות מתורגמת ויש לי את הסניף, לא יודע, מוזיקה שאני שומע, לא יודע מאיפה זה בא הסניף הזה.
בערב בישיבה תיכון.
כן, ממש. השאלה תהיה, האם אני מרחף לי בין ההקשרים האלה, כמו הבחור הזה שתיארתי קודם, שכאילו בוחר לו עמדה מהשבול כל פעם לפעמים שמתחשק לו, באופן שהוא לגמרי מקומי, או שבעצם יש לי תמיד איזשהו משהו שהוא יותר בליבת הזהות שלי. כרגע, כשאני בא לישיבת שיח, אני לא מנותק מהדברים האחרים שאני עושה בחיים, אלא באיזשהו מקום יכול להיות שאני מאמץ לי את מה שאני מקבל מישיבת שיח כאיזשהו מרכז, שעכשיו אני משתמש בו גם כדי לארגן את הדברים האחרים.
כמו רשת של הקשרים בעצם?
כמו?
רשת של הקשרים שעושה, אני לא יודע איך לקרוא לזה, כמו שדה סמנטי? משהו שמלא דברים שמסתובבים סביב גרעין כלשהו שהוא לא באמת.
הדימוי הוא אולי יהיה פחות של הגרעין, אלא יותר השאלה של האם אני משתמש בשפה אחת כדי לדבר על שפות אחרות, או שכל שפה היא שאני בא הביתה, אני לא מדבר כמו בישיבה, בישיבה אני לא מדבר כמו הבית, או שאני שואל את עצמי על היחס בין הדברים האלה, שאני נמצא בישיבה, אני מסתכל על הבית ושואל מה זה אומר, אני מנסה לפרש את זה מתוך דווקא ככה ולא אחרת נגיד. ואת השאלה, זה קצת מגלגל את הדיון למקום אחר.
שהמציאה היא לא מחייבת אני שנמצא מעבר לדברים, כאילו שאני משקיף?
לא, אני חושב שלא. אבל אני רוצה שנייה לשים אותה בצד, זה קצת קופץ לנו קדימה. מה?
אני מדבר קצת מהשפה של המתנד, של הרבה.
למה?
זה פחות יותר מה שהוא אומר, זה כאילו, טוב, זה כאילו, אתה אומר, מה שאתה יכול להגיד עליו, שהוא לא מאפשר שיח, אני כאילו מאפשר שהוא, כאילו יגיד תישאר לגמרי, ויש לו עולם אחד ולא שידרה, ועדיין כאילו זה במקום של, כאילו יש את העוגן שלי בחוץ לי, את העוגן שלי בפני, אז המתנגד אומר,
תדבוק
בעוגן החיצוני,
ורוצה לקרוא אותי
בעוגן
החיצוני. השאלה תהיה למה אתה קורא לו חיצוני. אני חושב שמה שמוצג יפה בסיפור הזה, זה שכל עוד אתה תופס פה את הפער בין האב לבן, כפער מוחלט, יש באמת לבן עמדה משלו, ויש לאב עמדה אחרת, אז אני יכול או להיכנע לאב, או, לא רוצה להשתמש בו ביטויים חריפים, אבל מדובר על רצח אב. כן, הוא אין לו כבוד לאבא שלו, במובן הפשוט, הוא בונה את עצמו בנפרד. או שתגיד, לא, אין מה לעשות, כאילו אפשר לתפוס את האמירה השונה, נגיד את האמירה של המסורת, שעכשיו ניגש אליה, כי תשמע, אין לך מה לעשות, אתה תקוע עם האבא הזה, אי אפשר להתחמק ממנו. בוא נקרא עוד שנייה, עוד איזה כמה קטעים שבצד השני של הדף שיעבירו אותנו לצד הזה. זה הצד השני של המראה. זה יצא יפה מבחינה הזאת, אני שמחתי על זה. כן, כי הייתי אמור להדפיס בשני הצדדים, יצא. יש פה קטע שוב מהספר של אבי סגי שמבקר את התפיסה האקזיסטנציאליסטית, בהקשר הזה אפשר לקרוא אותה בהקשר של הקטעים שקראנו, פחות או יותר. לפי גישה זו, ההיסטוריה והתרבות ממוקמות בקוטב אחד של מבנה האני, והעיצוב הממשי של האדם נעשה מחוץ להינתנות זו על ידי התודעה העצמית. האני שבוחר הוא לא חלק מההיסטוריה והתרבות. התייחסות עצמית זו מבטאת יסוד שהוא טרנסנדנטי להיסטוריה ולתרבות ומקורה בחירות המוחלטת של האדם. גם אם להיסטוריה ולתרבות יש מעמד מרכזי בכינון האני, בהיותן מצויות בקוטב הסופיות של האני, זאת אומרת, אלה האפשרויות שאני לא יכול להתחמק מהן, הרי שהיסוד המרכזי בכינון האני נמצא מעבר להם. התייחסות העצמית היא בסופו של דבר יסוד ספונטני, אפריורי ואינדיבידואלי. לפיכך, שאלת הזהות האנושית היא תמיד שאלה של היחיד הגדור ביחידותו. מה?
איזו גישה הוא מציג?
זה הביקורת. לפני שהוא יציג עמדה של מסורת, הוא מדבר על האקזיסטנציאליזם בגדול, על קירקגור, אבל באופן יותר רחב.
אני
מזדהה,
אתה מדבר
אפריורי הזה. כן, אתה מרגיש שיש לך יסוד ספונטני באפריורי?
לא, אני אישית, אני מזדהה עם התפיסה של כינון האישיות הוא בסופו של דבר ספונטני באפריורי. לא.
זה, אני רואה שכשקוראים את איך שהוא מתאר את זה כאן, זה כאילו פתאום מעלה לך את השאלה של צריך ממש אמונה כדי שיהיה דבר כזה. וכאילו, כאילו, במובן הזה יש לזה הקשרים דתיים והקשרים אתאיסטיים לטענה הזאת, אבל במובן הזה זה משותף, לכן זה חוזר כאילו לדיבור של הרב קוף, אני מרגיש פתאום שהמושג הזה של נשמה נהיה מרכזי. כדי שתחשוב שיש בי משהו שהוא באמת חיצוני לחלוטין, אני צריך כאילו ממש לדבר על טרנסנדנטיות, זה הביטוי שסטרטר עושה לו חילון, אבל זה ביטוי שאומר איפה הוא, אפילו כשחיפשתי כל מיני מקורות לעניינים להביא לפה, אז יש לו את ההרצאה הזאת שנקרא אקזיסטנציאליזם הוא הומניזם, ושם יש לו מין ביטוי כזה שהוא אומר שגם אם אין אלוהים, לאדם יש עוד יצור אחד שקיומו קודם למהותו, שהוא מעבר לכל תבנית קודמת, וזה האדם. זאת אומרת, הוא במופך לוקח פה איזשהו מאפיין אלוהי. כן, ביטוי טרנסנדנציה נמצא אצלו בצורה מאוד מרכזית, הוא לא המציא את זה, אבל זה כן אני חושב מבטא את זה שיש פה משהו שאחרי זה כשמבקרים אותו, אז פתאום זה נהיה מין ביקורת שהיא מתבקשת, כאילו מאיך התאיתי, מי סיפר לך שזה ככה? אז יש לו ניתוחים של התודעה וכו וכו, ויש איזה גם ויכוח, אבל כאילו ברמה אני חושב המיידית, ברמה של לא הפילוסופית אלא יותר כאילו איך זה עובד בתרבות, יש פה משהו שהוא באמת מתנסח לפעמים בתחושה של אמונה. של יש בי צד כזה, אני מאמין בזה שהוא כזה, וגם אם תגיד לי עד מחר שזה הבנייה, אני לא מקבל את זה, זה התודעה שיש לי. זה משהו שהוא מאוד מושרש חזק כזה, וכשאתה מציב אותו כתפיסה פילוסופית, פתאום נראה משהו קצת משונה כזה. מה אתה אומר?
אני שואל, אם זו תודעה מקובעת.
מה זה אומר שהיא מקובעת?
תודעה מוצקה, יציבה, ברור לי מה היא.
מה, מה שהוא מתאר כאן?
כן, שהיא בסוג של אוסף תודעות מבולבל כזה, שפשוט הוא טרנסנדנטי.
אני חושב שהאמירה פה תהיה שהיא כל הזמן בתנועה. זה מה שסרטר מתאר, אין לה תוכן אחד, וגם אין לה תוכן קודם, יש לזה כל מיני אפשרויות, אבל בניסוח הקיצוני, זה לא שנולדת עם איזשהו תוכן בנשמה, אלא שנולדת עם זה שאתה כל הזמן הולך, מהלך, כמו הבן הזה שהולך, עוזב, קודם כל עוזב את אבא שלו. במובן הזה זה הכי לא מקובע, אז אתה יכול לעשות את הלוג ולהגיד שהוא מקובע בזה שהוא לא מקובע והוא לא מסוגל להתקבע וכו וכו וכו. אבל מבחינת זה אני מרגיש שזה כאילו הביקורת הזה היא פשוט כאילו באה ממקום, שתסתכל, לא רואים דבר כזה, מה שרואים זה את ההבניות, זה הרבה יותר קל לראות. איפה נמצא הדבר הזה? או שאתה מאמין בזה או שלא. לכן אני כאילו תהיתי איך הדיון פה התגלגל, זה די הפתיע אותי שהנחת היסוד שבוטעה פה אצל כולם היא הייתה לגמרי מעבר לזה, גם אם לאו דווקא כמובן, בסופו של דבר זה גם עניין של אופנות ושל דברים מדוברים, אבל זה שאלה כאילו אני חושב שצריך לשאול אותה גם לא רק ברמה ההצהרתית של איפה תפיסת האני שלנו נמצאת, אלא יותר ברמה המעשית של איפה הטיעונים שלנו ביחס לעצמנו נמצאים, כמה אנחנו באמת לא משתמשים בטיעון כזה ומה האופן שבו אנחנו משתמשים בטיעונים האלה, איזה סוג של תמיכה אנחנו נותנים מהם. השאלה גם נגיד של היחיד הגדור ביחידותו, האם אנחנו תופסים את עצמנו באמת כיחידים, זה חשוב לנו להתאפס כיחידים, חשוב לנו להבחין את עצמנו מאחים, מהורים, מכל מיני כאלה שאנחנו מעורבבים איתם, או זה לא מעניין אותנו ולא מעסיק אותנו הצורך להתבדל. אני לא, יש לי תחושה שאנחנו קצת כאילו יש פערים במקום שאנחנו נמצאים וביחס לרמה המוצהרת שלא יכולה להזדהות אולי עם הפטס הזה לבין הרמה היותר פרטנית שבו אנחנו משרים בשיעור שעבר, שבו אנחנו לא לגמרי נותנים את הדין על מה אנחנו מבטרים כי אנחנו מבטרים על זה. ולכן הניסוחים הבוטים הם, יש בהם משהו שהוא מאיר. למשל הקטע הזה שהבאתי אחרי זה מתוך ספר על הקאן, סתם כדוגמה, כאילו כששואלים מה הביקורת שגרמה למטוש את הדבר הזה, אחד מהמושגים המרכזיים זה מושג של השפה. אז אצל לקאן זה מתנסח ככה, התחושות שלנו הן תוצר המערכת המושגית, והמערכת המושגית היא תוצר הקולקטיב. משתי הנחות אלו עולה כי אפשר להסיק את המסקנה המפתיעה, כי התחושות הפנימיות שלנו, או העיווי בלשונו של לקאן, הן תוצר הקולקטיב. קורם של הדברים הפנימיים ביותר שלנו הוא הקולקטיב, ומבחינה זו ההבחנה המסורתית בין פנים לחוץ בטלה. אז זה ספר חדש, הוא עדיין מרגיש שזה מסקנה מפתיעה, כן? שהם מבוגרים, וזה לא לעניינם, אבל אני חושב שעדיין כשאתה קורא את זה, יש פה איזושהי תנועה של לקאן יש לו את הקטע של להציג את זה כצורה בוטה, ולהגיד שאתה משועבד לשפה, ולעשות את זה במין פאטוס כזה. אבל עדיין, אני חושב הדיבורים האלה זה שהתחושות שלנו הם תוצר של מערכת חיצונית, ולדבר עליה כחיצונית למרות שאין לך מה מפנים לחוץ, זה ניסיון כאילו שמנסה להציג את זה כמשהו ששובר לך משהו, שובר לך איזושהי תודעה שכן היית נתון בה. יכול להיות שמבחינה הזאת זה איבד את העוקץ שלו לחלוטין מבחינתנו, אני לא יודע מה משוכנע בזה כאמור.
אבל אני חושב שלקאן נגיד לא אומר את זה בעינייך, אלא כמשהו שקיים פער, לא אומר שהוא לא לוקח את התפיסה הזאת עד הקצה שלה?
לא, לא הבנתי מה אתה אומר.
זה שהוא לא, זה שהוא כן מדבר על חסר, זה לא אומר שהוא לא לקח את התפיסה הזאת הקצה שלה, כי אם זה לא היה,
מבחינה הזאת לקאן הוא כאילו עדיין נמצא בשלב ביניים כזה, שבו הוא כאילו מחזיק באיזשהו יסוד סרטריאני כזה, ושל סובייקט, הוא אומר לך, תשמע, הסובייקט הזה, השפה יושבת לו על המוח, הוא כבול בה, ואז כאילו במבחינה הזאת הוא עדיין משמר את הניגוד. אבל נגיד נעזב את זה, בתחושה שעלתה פה זה היה שבאמת הניגוד הזה הוא כבר לא ניגוד כל כך חזק. אבל מבחינת מה שזה נותן, זה את החוויה הזאת שהשפה היא משהו חיצוני שהוא לגמרי נמצא בתוכך.
אני שואל את עצמי את השאלה הזאת, כן, כמובן, כאילו, כי באמת זאת, נגיד, נקרא לזה השאלה האידיאולוגית, כאילו, של העני, לעומת, כאילו, הניואנסים שלה בחיים. אני נסה להגיד, כשאני חושב על תחומים שונים, כאילו, אני כן מוצא, פחות בחיים שלי, שהחשיבות בלהיות מיוחד, בייחודי, ולהתנפס כיותר, נגיד, נניח, כן, משהו שהוא שונה מהותית, היא קטנה וקטנה. יכול להיות שאין מטעם שלם בין האידיאולוגיה לזה, אבל כאילו, אבל זה באמת משהו שצורך העניין הוצאת התחרותיות מהעולם בצורה מסוימת, היא קשורה לזה גם, כאילו. האפשרות להתעסק בניואנסים בלי תחושה של פספוס, וכל זה היא קשורה בזה.
איזה ניואנסים אתה מתכוון?
חסר חשיבות.
לימוד גמרא אני קולט פה ברקע או שלא? לא זו הדוגמה שאני דבר.
כן, כן.
נגיד דוגמה של לימוד גמרא. הכיוון הרב שגר עצמו, בדיבורים של לימוד גמרא, יש איזשהו מין מתח כזה בין לדבר על לימוד גמרא כחיפוש משמעות רלוונטית, לבין איזשהו מקום שהוא מנסה לדבר על גמרא כעניין מפני עצמו.
תפוח? הילד שלא מתה מגלל התפוח.
כן, זה הכיוון כאילו יותר של המסורת נגיד, אבל גם כשאתה מסתכל מה הרב שגר עשה בלימוד גמרא, אז יש כאילו, אנחנו עכשיו עובדים על העריכה של שיעורי גמרא, יש כאילו מצד אחד רוצים להביא דברים מעניינים, ולא עושים שיעורים על גמרא, מצד שני אתה רואה שעם כל הדיבורים הוא מתעסק עניין אותו להבין את הגמרא. זה הדברים מעניינים, בקצרה, חלף על פניהם. ויש גם איזשהו מקום שבעצמו מדבר, אז יש הדרישה הקיומית, היא גם משאבדת את הגמרא, וגם בסופו של דבר הופך להיות שיעבוד ללומד. ויש איזשהו מקום שבו אתה נכנס לדברים, אתה שוכח, אתה לא שואל את עצמך מה זה אומר לי כל הזמן, אלא אתה משתעשע בהם במובן הזה, ולכן הפרטים הקטנים יכולים לקבל מקום, כי במקום הזה הפרטים הקטנים קשה להם להחזיק. דיבורים של הרב קוק נגיד, שהם מאוד כאלה, במובן של האישי, אז הרבה פעמים אתה רואה שזה נובע, זה מביא אותו למקום של להתנגד לפרטים. מה אני מתעסק בכל מיני פרטים שהם לא רלוונטיים לי? כי אני פרט אחד, והפרטים האחרים, קשה לתרגם אותם לשפה אישית.
אפשר לדחות על אספקט אחר בשפה?
בהחלט.
שבסופו של דבר, זאת אומרת, למרות ששפה משמשת כדרך תקשורת, כדרך תקשורת פעילה שעובדת, נקרא לזה. עדיין המושגים המבוררים הם לא בדיוק אותה מושג, זאת אומרת, השפה היא שפה אישית שלי, והדברים הם בקירוב אצל כל אחד.
אז מה אתה רוצה לומר? לא הבנתי.
שיש פה איזה, למרות שלכאורה השפה היא תוצר קולקטיב, אז בסופו של המערכת המושגית היא תוצר קולקטיב, בסופו של דבר המערכת המושגית היא לא, היא לא במלואה תוצר קולקטיבי, אלא אני מכיל לתוך קטגוריות מושגיות את דברים שאני תופס.
מה, כאילו אתה מתכוון שכל מילה אומרת משהו אחר למישהו אחר?
כן, אבל בקירוב, כאילו, אז נניח יש מילים שיש הבדלים מאוד מאוד משמעותיים, וכמו אני לא זוכר, יש בעיה פילוסופית מפורסמת, שאיך אנחנו יודעים שכל אחד רואה את אותו כחול.
זה רק הדברים שוויטגן שאני ניסה לבטל אותם, אני לא זוכר לגבי הדוגמה הזאת ספציפית, אבל אני חושב שהתפיסה הזאת של השפה, כי הוא הקולקטיבי באופן הקיצוני, היא באה להגיד שמלכתחילה אין דבר כזה כחול אישי, אלא שהוא לגמרי נוצר לידי השפה, ולכן זו השאלה אם אתה משתמש בו באותו אופן כמוני.
למה? אבל
זה כל אחד הרי
רק פעם אמורים
אחרים. אם אתה משתמש בו באותו אופן כמוך, משם התחלתי, גם אני משתמש בו, כאילו גם אם בסופו של דבר השימוש אותו שימוש והשפה אכן עובדת, כן, עדיין בסופו של דבר אני כל הזמן מתרגם או מתמלל דברים אישיים, זאת אומרת, יש פה איזה תחושה פנימית.
אני חושב שמה שהאמירה שלה כאן באה לומר, זה שאין לך תחושה פנימית שלא תוצר קולקטיבי, נדמה לך שאתה מתרגם דברים, אבל בעצם אתה מגלה דברים או אפילו יוצר דברים רק באמצעות מילים שלימדו אותך. כאילו, ההקטנה של הדבר הזה היא לא משאירה שום דבר בפנים.
כן, לא, לא,
לא, לא, אני לא אומר, אני לא בא להצדיק את העמדה הזאת כרגע. אני חושב שעצם זה שאתה מנסה לחלוק הזה, ועצם זה שהניסוח הזה יש בו משהו מטמיע, זה שוב כאילו הקוטב השני של הדיון שהיה פה קודם. ואת עד כמה אנחנו מוכנים ללכת עם זה, עם זה רחוק, ולהגיד, כי זה הולך ביחד. אנחנו הרבה פעמים נמצאים בשוליים של הדיון הפילוסופי, במובן שאנחנו מקבלים ממנו את ההבלחות. אני לא אומר זה כביקורת, אבל מבחינת הזאת, הרבה פעמים אנחנו נמצאים בסתירות פנימיות, כי אנחנו מקבלים הבלחה מסוימת ולא הולכים את להשלכות שכרוכות בה. גם סתירות פנימיות זה לא בהכרח בעיה, אבל זה מעניין לבחון את זה, אני חושב. מה עשית לומר? זאת אומרת, הניסוח הזה הוא גם ניסוח מוקצן לכיוון השני. וזה שאנחנו עדיין כן חושבים שיש לנו הרבה פעמים איזושהי יכולת להגיד משהו אישי בדברים מסוימים. זה אני חושב איזושהי ניסיון לאחוז בצד השני ולא לגלוש עם זה לגמרי עד המקום של בכלל לא אכפת לי מה אני אומר היום ומה אני אגיד מחר. זה משמעותי לא נראה לי.
לא, אבל גם כאילו בהסתכלות מבחוץ, כאילו ההסתכלות האובייקטיבית שהיא יותר כאילו תנתה להסתכלות של ההבניות. אתה עדיין תראה פרטים, גם תסתכל מבחוץ, אתה רואה פרטים.
מה זה אומר פרטים?
אתה רואה אנשים.
אבל מה זה אומר שאתה רואה אנשים?
הנסיבות החברתיות השפיעו, ובכל זאת אתה גם רואה פרטים.
לא, זה לא אומר שכל אנשים אותו דבר, אבל אתה יכול להסתכל על זה כמו המספרים במטריקס, כאילו. יש המון צירופים.
אוקיי.
אבל זה לא קשור, זה לא, אתה לא יכול להטעין על זה את המטען שראינו בקטעים האלה, בגלל שמתחילה הצירופים לא מתחילים בך.
נכון, זה לא נשמה.
והבחירה, כדי שהבחירה שלך תראה לך משמעותית, לפחות בתוך השפה הזאת שתיארנו, היא צריכה להיות בחירה שלך. ברגע שאני אומר שהבחירה היא לא שלך, אז כאילו אתה אומר, רגע, אז מה זה משנה מה בחרתי?
זה לא כבחירה, הבחירה היא עוד פעם המקום שבו אתה מסתכל על הדברים כלפני. אבל כאילו, מבחינה היסטורית אני אומר, כאילו השפה כאילו צוברת היסטוריה. אתה מגיע לשפה חיים ויש לך איזו היסטוריה מסוימת.
כן, אבל התנועה הזאת היא שבה אתה...
כאילו רק כשאתה מת, אפשר להסתכל אחורה ולהגיד ש...
זה לא נראה לי מספיק, אתה יודע. בסופו דבר, שאלה מה אתה עושה מחר בבוקר. לא, השאלה של הבחירה. כי מה שאנחנו עושים פה עכשיו זה כאילו להגיד, שמע, זה סתם ניסיון, רצינו מאוד שיהיה לנו חירות, אבל מה לעשות אי אפשר, אנחנו תקועים בתוך מערכות. השאלה, מה זה אומר? האם זה אומר שוויתרנו לחלוטין למשמעות של בחירה, זה בכלל לא נראה לנו משנה, ומתחילה אין פה שום משמעות לעניין הזה, זה כאילו כמקום של גילינו שאי אפשר. או שאנחנו אומרים, עדיין אני מנסה להבין איפה יש פה איזשהו מימד של חירות, איפה יש פה איזשהו מימד של, גם אם לא ייחודיות במובן של מחוץ למערכת, אבל כן ייחודיות בתוך המערכת. וייחודיות במובן הזה שהיא לא רק לקבל את האקראיות שלך, כי אז כאילו מה זה משנה גם אם אתה מקבל או לא מקבל. זה שוב חוזר לאותו מקום. יש משהו, אני מרגיש בביקורת על העמדה האקסיסטנציאליסטית, שהרבה פעמים כאילו סוג של שיח הכרחי כזה. מה? זה לא עובד, אין מה לעשות, תכיר בזה. ואז אתה נשאר כאילו במקום השבוז של הקן נגיד. ויש נימה אחרת בדברים האלה, שמנסה לראות את המסורת לא רק כמשהו שאתה חייב להכיר בו, אלא יותר גם כמשהו מועיל. לכן הבאתי פה קטע שהוא נחמד בעיניי. מה?
זה גם, אבל זה פנומן של הקן. אצל הקן גם יש את ההבניה של הסיפור כאילו אחרי זה. מרגע שהוא מפרק את ההבנה בין פנים לחוץ, אבל הוא באמת עובד על הצירופים האלה, כאילו, מה אתה אומר? אם באמת אתה מכיר כאילו שהכל היה סיפור מומצא והמשמעות לא קיימת, אז בוא תספר אותו מחדש.
כן, אבל השאלה מה, לא רוצה להיכנס לגמרי לכאן, אני גם לא מספיק מכיר בו, אבל השאלה תהיה שוב, אני חושב, מאיפה אתה לוקח את הפתוס להעדיף משהו מסוים, כאילו...
סתם, שתגיד שטוב...
מזה שזה עובד.
בסדר, זה מובן שזה פרגמטי, בסדר, זה משהו אחר, אני אומר, זה באמת משהו אחר, כי השימוש פה בעצמיות הוא כבר שימוש אחר לחלוטין, עצמיות פה זה מה שעובד לי הכי טוב, זה מובן שזה בכלל לא קשור לעצמי או אחר. זה כבר יוצא לשפה אחרת לגמרי, זה משהו אחר. הדיבור של המסורת, אבל הוא נכנס ממקום, יש בו את הצד השלילי במובן הזה שהוא מוטל עליך כאיזה מין הכרח, תשמע, תסתכל, גם סרטר יש לו את המסורת שלו, לכולם יש מסורת ואין אף אחד לא מתחיל שום דבר חדש, לכולם יש אבא. והשאלה האם הדבר הזה אומר שממילא כל הנימוק הזה של אני והעצמיות והוא ירד לגמרי מהפרק, או שהוא מקבל איזשהו הקשר אחר. כדי להבהיר את ההקשר הזה, יותר נעשה את זה בהרחבה בשיעורים הבאים, אבל לכך, לסיום העניין, זה הבאתי קטע מעניין לגבי תפיסה של אב. זה קטע שהגעתי אליו דרך הרב שגר שצידד אותו באיזו דרשה שטרם פורסמה. זה קטע של אלי שיינפלד, שהוא יהודי חביב, הוא כתב אחרי דבר לספר שנקרא אתיקה של בדיו, לא משנה ככה ההקשר המקורי של זה. אז נקרא את זה כי זה מדבר על מושגים של האב שדיברנו עליהם עכשיו, ונסה להציג איזושהי תזה אחרת. האב הפרטיקולרי חייב לסגת על מנת שהבן האוניברסלי יקום. נוסף כרגע את האוניברסלי פרטיקולרי ויותר קשור להקשר של בדיו שם. לפי תפיסתו של בדיו, בנאמנות למסורת ארוכה, על מנת להציל את האירוע, את האמת, עלינו למחוק את שמו של האב. האב, העבר, הסדר הקודם, חייב לפנות מקומו להווה, לסדר החדש, לבן. החדש תמיד עדיף על הישן. התיאור של סרטר באוטוביוגרפיה שלו, המילים, סכם היטב את היחס הזה לאבהות. אין אב טוב, זה הכלל. אין טעם לטעון כנגד בני אדם, אלא כנגד קשר האבהות שהוא רקוב. דימוי מעניין. האב לפי סרטר רקוב, אינו מאפשר לי להיות, קובל אותי לעבר שאיני חפץ בו. הסובייקט כבן של אמת הוא בנו של אף אחד. רצח אב. עכשיו, שימו לב שבתוך כל הטיעון הזה אפשר להגיד גם אם אנחנו מניחים שאי אפשר להתחמק מהאב. השאלה המשמעותית פה זה לא השאלה של אם אפשר אחרת, אלא השאלה שהאם זה אכן תיאור מצב. האם זה היחס בין אני לבין המסורת. או שזה לא כך. במהותו ליהודי יש יחס חיובי לאב. האב עבורו אינו בהכרח רקוב, לא בהכרח. לכן הוא יכול להוות משען לסובייקטיביות אמיתית. היהודי קשור אל האב כמו אל עבר, כמו אל בורא נדיב, פורא. עבר זה, יחס מיוחד זה של היהודי לעובדת היותו נברא, מעניק לו לפיכך חיים, חירות. לזהות את הקשר בין האני לעבר כקשר חיובי משמע להכיר בפוריותו של האב. ביחס של אבהות שאינו כובל את האני, שאינו מהווה נטל, שאינו מקור של שחרור, של חופש. קשר זה עם עבר הקדום, פנייה חיובית זו לממד עברי שאינו כובל, הוא זה המייחד את מקומו המיוחד של היהודי בהוויה. כן, מה אתם אומרים על התיאור הזה? שמו יש אידילי, נכון? ועוד אומר שרק היהודים ככה, הוא לא נותן
מסביר לחיבור של זה. התיאור של האב שלו גם בספר הפסח. כן. הכותבנים שגם מדבר על האב היהודי מול האב של פרויד.
אבל שם, אני גם כאילו חשבתי על זה בגלל שכאמור זה לוקח מדרשה אחרת שלה, שהיא גם מדברת על פסח, אבל היא עושה איזשהו צעד נוסף, בגלל ששם, אני חושב, עד כמה שאני זוכר, הוא מנסה לתאר איזשהו מקום שבו האב לא כובל אותך, כי מלכתחילה אין לך שום אני מחוץ לו, אלא אתה לגמרי בתוכו, הוא לא עומד מולך. פה אני חושב יש תיאור שהולך צעד נוסף, כי זה לא רק להגיד אין לך ברירה אלא להיות מובנה על ידי אביך וכל מה שנמצא תחת הדימוי הזה, אלא הדבר הזה עצמו נותן לך משהו. זה לא שהחירות נמצאת רק בתוכו, אלא שזה נותן סוג אחר של חירות. זה נותן איזשהו פריון, זה נותן איזשהו שפע.
זה אני
לא בטוח, אני קצת קראתי את זה היום בריפוף, ונראה לי שזה פחות זה, אבל מה אתה מתכוון, מה אתה מוצא שם?
שהוא מאמת בין המקום שסרטר החירות הזאת, פה בסיטוט שלך הספציפית הוא לא מדבר על חיסרון של הניתוק הזה בנושא כזה, אני לא יודע. כאילו, הוא רק אומר מה היתרון שזה לבור לי אומר, אבל שם אז כאילו, שם אתה, יש לך חירות סופית בעצם, אתה קרו לחירות שלך, אתה בעצם לא... והעבר כאילו נותן לך איזה נקודת התייחסות כאילו, שמעט אתה יכול בכלל להתחיל לדבר כאילו, אתה לא קבול שכאילו... משם אתה יכול, עכשיו אתה חופשי כאילו, לבחור ממשהו מסוים.
זאת אומרת, יש נקודה בביקורת על החירות הזו שתיארנו קודם, שהיא אומרת שכשאתה חופשי לגמרי מדברים, אז אין לך שום דבר לבחור בתוכו. זה כאילו ביקורת של רקנות, של שרירותיות, שהיא לא נותנת שום דבר, במובן מסוים אתה יותר מודע לזה, הוא חושב כאילו שצריך לקבל את זה על עצמנו. אבל זה, אני חושב, הביקורת הזאת היא לא נוגעת למה שהרב שגר בקטע שהבאנו בעמוד הקודם תיאר, כי הוא כן דיבר על זה שאתה נמצא בתוך הקשר מסוים, כשאתה בוחר בתוכו, וחשוב מאוד שתבחר בתוכו. אני חושב שכאן יש פה איזה תיאור קצת יותר מורכב, כי הוא אומר לך, לא נותנים לך רק את ההיצע, נותנים לך גם אותך, אתה באמת תמיד נשאר נברא, אתה לא נהיה בורא בשום שלב מסוים, לא רק מומן של, אלא יש פה אני חושב איזשהו תיאור שאומר, אתה יכול לקבל, האב עצמו אני חושב נהיה משהו אחר, הוא לא רק שהוא נהיה, לא רק שאתה נהיה בן שמקבל את זה שהוא בן באיזה מין כפיפות כזאת, אלא יש פה גם איזשהו תיאור של אב שהוא נדיב, שהוא מאפשר, שהוא משחרר, שהוא לא, הוא לא או נמצא או לא נמצא, כי אצל סרטר זה מאוד דואלי כזה, או שהאב נמצא ואז חבל על הזמן, או שהוא לא נמצא לחלוטין. השאלה פה, אבל השאלה של המסורת, אני חושב, היא ביחס למקום של יחס אחר, מה זה עובדתי.
מה התיאור הזה ביחס כאילו, עזוב ליהודי, אבל כאילו, זה תיאור של אב שמתנהג בצורה מסוימת, או תיאור של...
מה ששיימפלד מנסה לתאר?
כן.
זה תיאור של תפיסה אחרת, אבל הוא לא אומר, אני מביא את זה כסוג של קריאת כיוון, לא כי הוא בעצמו לא מפרט את זה, אבל אני מביא את זה כסוג של קריאת כיוון, במובן של שצריכים לצאת מהדיכוטומיה הזאת, שבה או שיש לי את העצמי שלי, או שאני לגמרי מובנה חברתית, כי מה שנמצא בניגוד הזה כל הזמן, זה שאלה עד כמה אני עדיין תופס את החברה כמשהו מגביל, ועד כמה אני מוותר על מושג החירות כי אין לי ברירה, ואני מוותר על המושג של העצמיות כי אין לי מה לעשות איתו, ואני עכשיו נמצא במקום אחר לגמרי והולך לשאול שאלות פרגמטיות או שאלות אחרות, שזה אפשרות, אבל כדי להגדיר את המקום שבו המסורת נמצאת, אני חושב שהמושג הזה נמצא כאיזשהו ניסיון למצוא איזון. להגיד, מצד אחד, אני באמת נמצא בתור הקשר מסוים ולא מחוץ עלו, אפילו לא כאני בוחר שבא מבחוץ. ומצד שני, ההקשר עצמו מתפקד באופן אחר. מה שאני חושב, מושג של המסורת יכול להיות לנו, זה בדיוק את המקום שבו אני, לכן אני קושר אותו למושג של תורה שבעל פה. שיש לי איזשהו הקשר ואני בתוכו, אבל לא ויתרתי לחלוטין על השאלה של החירות, על השאלה של היצירה העצמית, אלא אני מדבר על איזושהי יצירה בתוך הקשר, או בדיוק שמתאים, חירות ממוקמת.
מטאפור של טבע, כאילו של משהו שהוא, כמו שבטבע זה קצת שונה, אבל...
ביחס לאב?
כן, כאילו של תפוח, כאילו של תפוח שהוא טבע מפתחני, בסוף הוא יליד הרבה לצאת תפוחים. בטבע זה קצת כאילו, לא, תפוח האמת זה במקודם, אבל נגיד הפריון. הפריון, כאילו של משהו שהוא טבע, אבל בסוף יש טבע, הוא מוליד הרבה ילדים, שהוא לא משחזר את עצמו, כאילו.
לא, אין דירה לדבר. אני אומר, איך אפשר ליצור, לא
יודעת,
איך זה, מה
המעלה
שיש לך הקשר פה, איך
הסברת את זה? אני חושב, קודם כל, אני לא רוצה לפתוח את זה לגמרי כפיתוח, אני רוצה לפתח את זה בהמשך. מה שאני בעיקר רוצה להראות מזה, זה את הניסיון להראות שבתוך ההקשר יש מעלה ולא רק הכרח. זה דבר שאני צריך לשאול אותו, למשל, דרך שאלה של איך פרשנות עובדת, עד כמה ההקשר מאפשר לי גם חומרים שאני עובד איתם, וגם מאפשר לי לעבוד איתם, ולא רק... אומר לי איך לעבוד איתם. כי התיאורים האלה של האב ובן במובן של, נגיד, של הקוצקר, אני מרגיש שהדימוי הזה עדיין נוכח. והשאלה היא לא רק האם אני יכול לוותר ולחזור לאבא שלי עם הראש למטה, אלא גם עד כמה אני יכול באמת לבנות יחסים אחרים. זה משהו שהוא, נגיד, ביחס לרב שגר, הדרשה שהוא מביא אותה בתוכה את הדבר הזה, היא נעה כאילו בין שני הכתבים. מצד אחד הוא כאילו אומר, הנה, יש לנו יחס אחר לאב, הוא הולך כאילו עם הכיוון הזה של שלפן, מצד שני, הוא אחרי זה בסוף כן אומר, אבל יש גם מקום של התחלה חדשה לגמרי, ואז הוא נגיד מביא תורה של מי השילוח. ואת הצד הזה, נגיד, של מי השילוח, הוא צד שעדיין אוכל חזק בניגוד, ועדיין מחפש מקום של התחלה חדשה. ואת היכולת להיגמל לגמרי מההתחלה חדשה, זה לא משהו שפשוט לעשות אותו. למרות שהרב שגר עבר כל מיני תנודות, יש בו איזשהו מקום שהוא עדיין אוחז במקום הזה, גם אם לא במובן האקסיסטנציאליסטי נגיד, אבל נגיד גם בהקשר של ודיו, שזה הקשר פוסט-מודרני, הוא עדיין מדבר על התחלות חדשות לגמרי, על אירוע שבא ושובר את הכל, וממנו אתה הולך למשהו אחר. ואת, אני רוצה כאילו לקחת את זה לשאלות כאילו יותר רלוונטיות. אני אסיים לחשוב על האב לא רק כמי שבלתי נמנע, או אפילו לא רק כמישהו שהוא לא מפריע, אלא כמישהו שאתה באמת מוכן ללכת עם מה שהוא נותן לך. אפילו כאילו ניקח ברמה המיידית, כמה אנחנו תופסים את עצמנו כממשיכים של אבא שלנו, של המשפחה אפילו ניקח. עד כמה זה משמעותי לנו להיות כאלה, ועד כמה זה משהו שאנחנו תוהים עליו, אם זה בסדר שאנחנו ממשיכים את ההורים שלנו. אם מישהו גם במשפחה, גדל במשפחה דתית, וכל הילדים יצאו דתיים. אני חושב שכשהתיאורים האלה יש מהם משהו שאנחנו מרגישים חוסר נוחות, נכון? אנחנו הרבה פעמים נרגיש צורך לחפש את זה שאומנם כולם דתיים, אבל כל אחד יש לו קצת כיוון אחר. זה לא שהם באמת אותו דבר כמו ההורים שלהם, משפחות כאלה נותנות לנו איזה מידה מועקה, אני חושב, זה לא כל כך פשוט. וגם ברמה האישית, אני רואה לי שהחינוך שלנו במסגרות הרעיון הוא מאוד בנוי על זה שאתה באיזשהו שלב בוחר לך את הנתיב, ושם אתה נהיה רציני. אתה עובר מהישיבה התיכונית אל ישיבת ההסדר נגיד, אז זה המקום שבו אתה סוף סוף יכול לבחור דרכך, וכאן אתה מתחיל להיות בן אדם ולבנות את עולם התורה שלך. עד כמה עולם התורה שלנו בלוי על מה שלמדנו מאבא נגיד? עצם זה שזה נזרק, זה לא מבטל את האנרגיה הזאת. אתה יכול לומר שגם באסדר עדיין באים לפקח עליי, כפי שאנחנו רואים בלייב.
לא, האסדר נשאר חלק מהמסלול שבו מה שעושים.
מתי זה קורה? באוניברסיטה?
יש
לך סב? לא, אני אומר, מבחינת זה שאתה אומר שזה נדחה, אני חושב שזה רק מבטא את השימור של האנרגיה הזאת. כי זה שאתה יכול לזלזל באסדר מצד זה שהוא עדיין חלק מהמסלול, זה מאוד ממחיש לזה שאנחנו לא מוכנים לקבל את עצמנו כחלק מהמסלול. ואם אנחנו מקבלים את עצמנו, אנחנו מקבלים את עצמנו כלאחר יד ועם הזנב מן הרגליים. לכן המושג הזה שמסורת, כשמחשבה שלי לגבי הפתיחה למשל, הייתה לי שובר המושג של המסורתי. כי זה חלק מהתחושת, אני חושב, הביקורת לגבי הדמות של המסורתי, זה שהיא נתפסת כדמות משעממת, דמות שאין לה, לא יצירתית, לא... וכאילו, מסורת זה הקטע המשעמם, זה תוכניות שמוצא שבת, זה... מול זה, הניסיון יהיה לדבר על מסורת כמקום שיש בו צד של יצירתיות ושל שפע, שהוא לא רק הצד המשעמם והמתפשר בחיים, שבו אתה לא רוצה להרגיז את ההורים, אתה רוצה להיות טוב, לא רק הצד של הילד הטוב, אלא גם הצד של הילד שהוא טוב גם לעצמו, טוב לעולם. זה אני חושב חלק מהמקום שהמושג של המסורת ינסה לאבד אותו בדיבורים שנעשה בשיעורים הבאים. אבל במובן הזה אני חושב שוב שהדוגמה של האב הקונקרטי היא יותר חזקה מאשר השאלות שלנו בהם של התרבות. גם אנחנו לא מתיימרים להיות מעבר לתרבות שגדלנו בה, נראה לי שבמקומות הקונקרטיים עדיין היחסים עם האב הם לא פתורים. לא שאנחנו נמצאים במקום הזה. אלא הם מקום שכמה אנחנו מסוגלים ללמוד מי שאבא שלו לימד אותו, להרגיש שהוא ממשיך את הלימוד של אבא שלו. אני לגבי עצמי מרגיש שזה לא פשוט. כאילו אני נגיד עומד עם הילדים שלי הרבה, אבל אני לא יודע כאילו עוד כמה זה באמת... יכול מאוד לדמיין שבאיזשהו שלב יהיה ברור להם שכל מה שלימדתי אותם זה כלום, לעומת מה שהם עשו אחרי זה, כן? או ביחס לדמות של רב. אני באתי לפה, למדתי מהרב שגר, כל מיני דברים. אני חושב שבמובן מסוים הוא לא היה אמת, ודאי שבשלב מסוים הייתי מרגיש צורך להתבדל ממנו. היום אני חושב שזה פחות מרכזי, כי הדמויות בה פחות דומיננטיות, פחות הבאיות נגיד, אבל ביחס לרב שגר זה היה מאוד מוחש, כאילו שאנשים כשהם הולכים לדרך חדשה הם הולכים למקום אחר, כשהם מתחילים לעשות עם עצמם משהו, מעבר בין להיות תלמיד לבין להיות עצמאי. זה שלבים שהם מאוד נוכחים אני חושב עדיין, גם אם אין להם את הפאטרס של העצמיות וכו וכו וכו, כן יש להם את הפאטרס של את הריחוק מהמושג הזה של מסורת, מהמושג הזה של תלמיד. הרב דרייפוס אוהב להגיד שלרב שגר לא היה רב, ושכל אחד צריך שלא יהיה לו רב, במובן הזה זה עדיין מאוד נוכח. טוב.